כאן הגמרא עוסקת בתופעה, בתקנה שבשבת אסור ללכת עם סנדל עם מסמרים. למה? כדי לזכור, ככה בעצם הסברנו בשיעורים הקודמים, כדי לזכור לא להיסחף אחרי כוח הדמיון. דיברנו על זה שנעל היא מסמלת את כוח הדמיון. נעל של, של, של בן אדם מסמלת את זה, והסנדל המסומר, המסמרים, זה כאילו יש דמיון לגיטימי, אוקיי? ויש דמיון אובר, שהוא משתלט על האדם. אז המסמרים הם מבטאים איזשהו מצב כזה שהאדם, הדמיון משתלט עליו. כוח הדמיון משתלט על כל האישיות שלו, אז ככה שגם מה שהוא חושב שהוא בעצם חושב בשכל, זה לא מחשבה שכלית. זה, מה שקראנו, זה דמיונות. מה פירוש דמיונות? עכשיו נסביר עוד, מה פירוש דמיון? דמיון זה לא רק אדם חולם חלומות על בלונים ועל זה, זה לא רק. גם, אדם יכול לחשוב באופן מאוד לוגי, אבל זה מחשבה דמיונית. כבר הדברנו פעם שעברה, מה פירוש מחשבה דמיונית? מחשבה סובייקטיבית. מחשבה שהיא בעצם, היא לא בתוך מגמה לברר את האמת לאמיתה, אלא איך שהגדרנו אותה פעם שעברה, זה בעצם איזשהו התייחסות מה היחס ביני, רגשית הייתי קורא לזה, ביני לבין המציאות המסוימת, כן? אני מדמה, אני בעצם חושב חשיבה סובייקטיבית, חשיבה שהיא לא, אין מגמתה לדעת את האמת לאמיתה. האם יש תפקיד לחשיבה המוזרה הזו? למה הקדוש ברוך הוא יצר לנו חשיבה מוזרה? שהיא לא נאמנת לאמת. זה דבר שהוא מכשיל אותנו, כי אנחנו לא יודעים את האמת. אנחנו לא יודעים באמת מה קרה. למה הקדוש ברוך הוא יצר לנו את המחשבה המוזרה הזאת שקוראים לדמיון? תפקיד טכני. הרב, היינו בשיעור הקודם, ראינו, יש לדבר הזה תפקיד ממש פשוט בסיסי מאוד. אם לא היה לנו את כוח הדמיון, תוך יומיים היינו מתאשפזים בבית חולים. חולי נפש. למה? בגלל שבעצם, אם אדם הוא חושב בשכל, אז כל דבר יש לו הרבה צדדים. יש בו הרבה פרטים. צד כזה, צד כזה, צד כזה. אז הוא לא יכול להחליט. כן? החשיבה השכלית היא מאוד מדויקת. אין טוב ורע. השכל, הוא לא חושב שחור לבן. איך השכל חושב? צדדים. יש הרבה צדדים לכל החלטה. כשמדובר על החיים, דוגמה, חתונה. נכון? אז זה, אין שחור לבן. נכון? ישיבה, אין שחור לבן. לא יודע מה. איזה מקצוע? זה לא שחור לבן. עכשיו, אדם שהיה חס וחלילה, אם היה לנו רק שכל, כך הרב קוק כותב. אם היה לנו רק שכל, ולא דמיון, לא היינו יכולים לתפקד. לא יכולים לתפקד. כל הזמן בחיבוטים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, והוא הדמיון. המתנה הזו בעצם, היא אומרת, מאפשר לנו לחיות. מאפשר לנו לא לדעת הכל. להתחתן עם מישהי, למרות שיש הרבה צדדים שיש בעיות. להתגבר על בעיות בחיים. כן.
האם בעזרת הדמיון?
כן. ברור שהדמיון הוא מגביר את הרגש, כן? זה ברור שיש קשר, כן? בין רגש לדמיון, כן? זה קשור. אבל רגש הוא פנימי, ודמיון זה כאילו שכל. אני אגיד לך את ההבדל בין דמיון דמיון זה כאילו שכל. זה ניתוח של המציאות באופן דמיוני. ניתוח של המציאות בצורה דמיונית. מה פירוש בצורה דמיונית? בצורה, מה? לא, דמיון זה ניתוח של המציאות. זה גם ניתוח של המציאות. מה?
איך אתה יודע אם אתה מנתח אותו נכון?
נכון, באמת הדמיון הוא מזייף. אמרנו בשיעור הקודם, שלפי רוב, הדמיון מזייף. הדמיון מזייף. זה טוב, הזיוף הזה הוא חיובי או שלילי? חבר'ה, חיובי.
הזיוף?
כן. כן. כי הדיוק הזה הוא ככה הרב כותב, בפסקה הראשונה כאן, בדף הדמיון שמחיינו, כך הרב כותב כאן בפסקה הראשונה, סנדל המסומר. יש לכם את הדף הזה? אז כך הרב כותב, אמרנו זה כבר שיעור הקודם. התשטוש הזה הוא מעולה. הוא מאפשר לנו לחיות. וגם כשזה מזויף, זה בסדר. כי בעצם, כי ההתנהלות בחיים היא באיזשהו מקום חייבת לבוא בשחור לבן. אתה לא יכול להגיד, אני מתחתן עם אישה חצי. מה? אפשר להתחתן עם חצי אישה? חבר'ה, אפשר? למה לא? אי אפשר, כמובן, הלכתית. אז עם אלה, אתה כל כולך הייתי מהאישה הזו, גמרנו. כן? אז הדמיון הוא, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים. אלא אם כן הוא משתלט. בסדר? אלא אם כן הוא משתלט. מה? הוא משתלט, ברגע שאתה לא יכול לתת לו סטופ, ולתת לשלב השכל לעבוד לבד. אנחנו נדבר על זה בשיעור הזה. אני יודע, אנחנו נדבר על זה. כלומר, צריך לתת לו סטופ, לשים את הדמיון בצד, ולתת גם לשכל לעבוד לבד. הנה, יש דוגמאות ממש מעשיות לפי מדרש, נביא כאן מדרש על זה, נסביר את הרעיון הזה. תראו, חבר'ה, בפסקה, בעמודה האמצעית, נהפכה סנדלו של אחד מהם. אתם רואים? בדף הדמיון שבחיינו, בפסקה הראשונה, בעמודה האמצעית, בסדר? אז הגמרא כאן מספרת שהיה כאן מצב כזה של אותו דור, מדובר על דור של הרומאים שהם רדפו אחרי היהודים, באותו דור כוח הדמיון שלט, אוקיי? כוח הדמיון לא קיבל את המינון הנכון שלו, אלא כל ההחלטות הם על כוח הדמיון. למשל, אם 3 חודשים תעשה הקפאה, זה יהיה בסדר. זה פשוט דמיונות, כן? זה ברור, כן? זה הגיוני או לא הגיוני? זה הגיוני בכוח הדמיון, זה לא. כן? כאשר הדמיון משתלט, אז מדברים שטויות, כן? כן, למשל, אבל לא רק בזמן הגאולה הדמיון שולט, הרב כותב שבזמן הגאולה הדמיון שולט, שזה מאוד שלילי, יש לזה אבל סיבות, גם בזמן הרומאים הדמיון שלט. ואז מה קרה? כתוב, נהפכה סנדלו של אחד מהם, כסוברים הם אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. כן. מה אתה אומר? לא, בזמן שמצוקה, אז הכל מקצין. הכל מקצין, כן. אבל זה לא דווקא, הדמיון הוא... מה? השליטה עליי זה משהו רוחני, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, מה המדד, אם זה נשתלט עליי או לא, בסדר? הרב כותב כאן, נגיד את זה בעל פה, מה שהרב כותב כאן, הוא אומר שאחד הבעיות כשהדמיון משתלט, זה בעצם הדמיון, זה כמו תמונה. תפיסת החיים לא בפרטים, לא בנקודות עקרוניות, אלא בתמונה. כלומר, יש לי תמונה מסוימת על בחור מסוים, תמונה מסוימת על מה זה שמאלני, כן? תמונה מסוימת על מה זה ארץ ישראל, כן? שיטת החשיבה של תמונות, לא חשיבה של תוכן, אלא חשיבה של דוגמה, כן? אז מדובר כאן במצב כזה, שחלק מהתמונה משתנה, חלק מהנתונים משתנים. אז אומר כאן הרב, אדם שהוא חי בדמיון, אז הוא מתבלבל לגמרי. כל תפיסת העולם שלו משתנה. למה? כי בעצם תפיסת העולם היא לא מחלקת. היא לא יכולה להגיד צד אחד בעייתי, צד אחד לא בעייתי. תופסים הכל כחבילה אחת. תופסים את כל החיים כחבילה אחת. כן? אז מה קורה כאשר חלק מסוים מהחיים משתנה? משתבש משהו. למשל, אתה מתחתן עם מישהי, חשבת עליה א', ב', ג'. ג' השתנה. כן? אחד מהנתונים השתנו, התברר שאתה חשבת שעם דם שהוא מסוים, התברר אחרת. האם אתה מתגבר, ממשיך הלאה, או מתמוטט? אז אומר כאן הרב, שהדמיון גורם לכך שאתה מאבד השתנות. כי אתה רואה את הדברים על פי איזשהו תמונה, כן, שאתה יצרת, כן? אם חלק מהתמונה משתנה, אתה לא יכול להגיד טוב, חלק טוב, חלק רע. אז הכל משתנה. בוא נראה את המושל מה שהרב כותב בפנים. להפכה סנדלו של אחד מהם, כסבורים הם אחד מהם יצא וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. אומר הרב, הדמיון, הגורם מראשיתו לעזוב את השם, להזניח כל אורחות יושר. למה הדמיון גורם לעזוב את השם? למה? כי בעל הדמיון לא מעניין אותו האמת. לא מעניין אותו האמת. בעצם לחוסר יראת שמיים. כלומר, זה מדרון חלקלק לחוסר יראת שמיים. כי אתה מתרגל לא לחשוב אמת. אתה מתרגל לחשוב מה מדבר אליי. השיבה הסובייקטיבית היא פגיעה ביראת שמיים. ככה הרב כותב. כלומר, אדם שהדמיון משתלט עליו, אז גם לאט לאט כל יראת שמיים שלו תתמסמס. כן, הוא חושב מה לי, לא מה האמת, מה זה עושה לי. בא לי, ביס לי, זה רע לי, טוב לי, זה לי, לי, לי. לא כגואיזם, יכול להיות שגם אני אידיאליסט, זה טוב לי, אבל הכל, כל החשיבות הערכיות הן סובייקטיביות. התורה מדברת אליי, לא מדברת אליי. השיעור הזה מדבר אליי, לא מדבר אליי. בכלל לא עוסק באמת, הוא חושב, הוא בעצם כל החשיבה שלו היא כלפי עצמו, היא חשיבה סובייקטיבית. אז זה מדרון חלקלק לחוסר יראת שמיים. וכבר אמרנו שהרב כותב שבדור הזה זה מאוד מאוד חזק, החשיבה הסובייקטיבית הזו. מחובר, אני מתחבר, לא מתחבר. שמעתם על המילה הזאת בדור? מה? מילה מתחבר. שמעתם עליה פעם? הרבה. יופי, בדיוק זה. אז אתה לא דבק באמת. לא דבק באמת, זאת אומרת, חוסר יראת שמיים. מכאן לחוסר דקדוק במצוות, הדרך מאוד קצרה. זה פשוט. כן? עד כדי כך שהרב הרב קוק מביא עוד פסקה במקום אחר שהגמרא מספרת על, 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 על תלמיד אחד שהוא ככה הרב ראה עליו שהוא בפחדים והוא בני דמיונות, אז הוא אומר לו חטאת, אתה חוטא, אתה עובר עבירות. אז איך הרב כותב, איך הוא יודע? שאחד גורם לשני. מי שהדמיון משתלט עליו, אז גם אם הוא ביסודו יראה שמיים, בסוף הוא מתרגל לא לחשוב אמת. בסוף, הרצון השם זה לא א', זה ב'. רצון השם, אם הוא מסתדר איתי, סבבה. אם הרצון השם לא מסתדר איתי, לא. כן? זה לאט לאט, זה סרטן. סרטן כזה, שחודר. זה מה שהרב כותב כאן. הדמיון, הגורם מראשיתו לעזוב את השם. להזניח כל אורחות יושר. למה זניח? מאליו. כי זה לא בראש מעייניי, אז למה שאני אלך על זה? בסדר? בעצמו נעשה שבט המוסר. הוא מעמיק את הרגשת הרע. הוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. למה? למה? כי לא מעניין אותי מה המצב באמת, אם המצב באמת מסוכן או לא, אלא באמת אדם משקר לעצמו, ובסוף הוא משתכנע ממה? בסוף הוא גם חושב שהשקר שהוא אמר לעצמו, זה אמת, כן? כלומר, באמת, דוגמה, יש מצב ביטחוני, מסוכן באופן מסוים. אבל כאשר מבחינתו הוא מחליף את האמת במה שיש לו בלב, ובלב יש לו פחד, אז מבחינתו הכל התמוטט. כן? באמת, כן, זו תופעה, הרב מתאר כאן תופעה כזו, שבסוף אדם לא מעניין אותו מה קורה, אז בעצם הוא לוקח את המציאות, את הפחדים למקום קטסטרופלי, הוא פשוט מתמוטט נפשית, הוא מבחינתו העולם עכשיו בקטסטרופה, כן? כי מבחינתו לא משנה מה המציאות, כך הוא מרגיש, זו האמת. כלל הוא כזה, מה שאני מרגיש זו האמת, ואם אני מרגיש פחד, אז האמת היא שהעולם הולך להתמוטט, עוד מעט תהיה העולם ייעלם. וזה פלונטר, אדם כזה הוא נמצא בפלונטר, הוא כבר מזיק לעצמו, הוא בטוח שהוא בקצה העולם. אומר הרב, בשינוי כלשהו מרגלו, כבר העולם נהפך עבורו. זה משפט מאוד מעניין. עוד תופעה שקשורה לכוח הדמיון, אם יש שינוי במציאות, אפילו שינוי שהוא לא ברור שהוא רע, כן? שינוי מסוים, אז הוא כבר מתבלבל. למה? לא כמידת השכל היודע את לכל חפץ, השכל יודע לחלק. מה פירוש לחלק? אומר, יש נתון שהשתנה, אבל זה לא אומר שהכל השתנה. השתנה משהו. לא יודע אם אשתי, איתי, עם המציאות, עם ה... לא יודע. האם בשינוי קטן, זאת אומרת שכל התמונה השתנתה, וזה בא לדמיון, אבל השכל יודע לחלק. השכל יודע להגיד, נכון, הבחור הזה עשה משהו רע, אבל זה לא אומר שהכל רע. כן? זאת אומרת, כאן הרב מסביר מאוד מאוד בצורה מדויקת את הסכנות של הדמיון. נכון? אז אומר כאן הרב, ואם, עכשיו, לא כמידת השכל, היודע עת לכל חפץ, מה פירוש יודע עת לכל חפץ? הוא יודע לחלק, הוא לא מערבב, הוא לא אומר, טוב, יש כאן סכנה, זה הכל מסוכן. כן? עכשיו, מדובר על סכנה, אני אתן דוגמה של קדושה, אני אתן דוגמה של, טוב, למשל, אני רואה לפני שמאלני קיצוני. אז בא לרגש, מבחינתו, מה זה השמאלני הזה? הוא רע או טוב? מה? הכל רע. נכון? הכל רע. אין כאן דבר טוב. כן? כי יש שינוי, יש איזו נקודה רעה, אז הכל השתנה. ומה השכל יגיד? מה השכל יגיד? נכון, פן מסוים כן, פן מסוים לא. תעז ידו להנהיג את אורחות צדקו כראוי. לא כן הדמיון, רוח כמעה או חרטו. מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות מרות וקשות נכונות הן, אינן. אז הרב אומר שזה בדיוק המקרה כאן בגמרא. נהפך סנדלו של אחד מהם. מי שהיה בשיעורים הראשון, נהפך סנדלו של אחד מהם, הכוונה השתנה משהו במציאות, הוא התבלבל. התבלבל. דוגמה, גירוש גוש קטיף, מישהו זוכר? מה? זוכרים? גירוש. גירוש, 5 שנים. האם אנחנו מתבלבלים מזה, או ממשיכים לדבוק באמת? אם האמנה שלנו היא בדמיון, אז אנחנו יכולים להשתולל, להשתגע ולסנוע את המדינה. למה? כי השתנה משהו, היה לנו דמיון. מדינת ישראל זה קדוש, תפיסה דמיונית כזאת, שבא ממקום דמיוני, כן? אז כשהכל בא ממקום דמיוני, אז כשהשתנה שהוא במציאות, פתאום בא אריק שרון, מה עושה? לוקח את כל גוש קטיף ומגרש. אז אתה לא יכול להתמודד עם זה. שלום. כן. בבקשה. כרגע אנחנו עוסקים בנושא של ניתוח המציאות על פי דמיון ועל פי שכל. אז דיברנו שאם אדם מנתח את המציאות בצורה של דמיון, אז כל שינוי במציאות מבלבל אותו, ונתתי דוגמה. כן? דוגמה עכשיו שהייתה לפני כמה שנים, היה גירוש בגוש קטיף. האם אתה ממשיך לאהוב את המדינה? כן או לא. ואנחנו מאוד אהבנו את גוש קטיף, אני גרתי בגוש קטיף. אז אתה יכול להגיד, וואו, חשבתי שהמדינה היא כל כך טובה, וראש הממשלה הוא כזה צדיק, והצבא זה כזה קדוש וטהור, והכל טוב. פתאום אני רואה שמה הצבא עשה? אתם לא התגייסתם אז. מה הצבא עשה? הוציא אותי מהבית. אז אם התפיסת העולם שלי באה ממקום של דמיון, אז אני מתמוטט. אני מתחיל לסנוא, אני מתחיל... נכון? אני כבר התבלבלתי. אני כבר לא יודע מה זה טוב או רע. כן? אני בכלל לא יודע לה... באמת השכל חלק מהנקודה הזאת של אני מסתכל על הדברים באמיתתם, אני יודע לחלק דברים, אני יודע להגיד זה כן, זה לא, כן? כן. נכון, 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 חבר'ה בני 15 עד. מה אתה אומר?
שיצנקת,
נכון. אבל אני יכול להבין למה יכול להיות צלקת. אני יכול להבין. אבל אני אומר, יש צלקת בגלל שהדור שלנו הוא דור בעל דמיונות. מה הכוונה? שלא משנה מה האמת, משנה מה הרייטינג. משנה פרסומות. כל החיים שלנו, הדור שלנו הוא דור שעובד על דמיונות. כל הפרסומות, כמה פרסומות יש היום? יותר פרסומות מאשר תוכן, לא? מה? הוא חשב, אני לא רואה בתקופה האחרונה, אבל פעם כשהיה... היום בדרך מצב יותר גרוע. כי מה, איך משכנים אדם לקנות מוצר? איך משכנים אדם לקנות מוצר? מדביקים לו איזה משהו שלילי שם בפנים, אנחנו לא נספר אפילו מה עושים. מכניסים לו, מערבבים בו, עם השמפו הזה הם מערבבים את כל השטויות שבעולם, וככה תקנה את השמפו. כן או לא? באמת. אז מעודדים את כוח הדמיון. כן? ובאמת אמרנו שבדור שלנו, הדמיון זה דבר שולט, זה ממש בכיפה. למה? זה הכנה למשיח. הרב קוק אומר, זה לא סתם. כי בעזרת השם, אנחנו עוד בעזרת השם יבנה המקדש, ושם באמת כוח הדמיון יהיה לו תפקיד מאוד חשוב. זה לא סתם. אז הפוך על הפוך. ככל שאת כוח הדמיון יותר חזק, ואנשים חושבים, ניצחנו את זה, אז זה דווקא טוב. בעזרת השם, כשיבנה המקדש, אז כוח הדמיון יש לו, מקבל מאוד תפקיד מאוד חשוב. זה כוח הנבואה, זה הכוח הרוחני. אנחנו נדבר בהמשך על על הנקודה הזו. נמשיך הלאה, אם אתם רוצים דפים או לא רוצים. כן? רוצים דפים? כן. מה סתירה? נכון, נכון, לא נדבר על זה עכשיו, נכון. נמשיך הלאה בגמרא. דיברנו על זה שכוח הדמיון גורם לאדם להיכנס לפחדים שאין להם שום מקום במציאות. כן? אז כאן בגמרא יש שלושה סיפורים דומים ושונים לגבי מה היה בסנדל, מה היה במערה. סיפור אחד, מה היה במערה? במערה שהתחבאו מהמוראים, מהרומאים. סיפור הראשון היה מה? שמה שקרה, חשבו שהרומאים גילו אותם. איך חשבו? כי ראו עקבות בחול, באדמה, והעקבות האלה, הם חשבו שזה עקבות של, שיגרמו לזה שיגלו אותם. עכשיו, זה כבר, זה מצב לא כל כך קטסטרופלי. למה? כי יש מה לחשוש או אין מה לחשוש? רואים עקבות. יש סיבה לחשוש? כן. יש סיבה להתמוטט? לא. לחשוש כן, להתמוטט לא. ומה קרה לאנשים האלה? התמוטטו. כן, התמוטטו. והגמרא מביאה עוד סיפור. רמי בר יחזקאל אמר, תראו שהוא בפסקה, בשורה השלישית, כן, בעמודה השלישית. רמי בר יחזקאל אמר, אין לך את הדף הראשון. הנה עוד דקה. כן, יש כאן הרבה דפים. רמי בר יחזקאל אמר, בבית המדרש היו יושבים. מה פירוש בבית המדרש? היו יושבים, הם לא סתם התחבאו במערה, הם למדו תורה. בסדר? ועכשיו שימו לב, כשלומדים תורה, לומדים תורה בשכל או בדמיון? עכשיו דיברנו על פרסומו ודיברנו על ביטחון, עכשיו נעבור לנושא חדש. כשאתה לומד תורה, פותח ספר ולומד גמרא או משנה או חומש, איזה כוח אתה מפעיל? סקר, נו, מה אתם אומרים? האם זה אוטומטי שאתה מפעיל את השכל, או שאתה יכול ללמוד תורה בצורה של דמיון?
אני חושב שזה שכל ברמה,
כי אם אתה קר אחד עם חתום,
אבל
איזה ברמה,
כאילו שאתה צריך להגיע
אליו, אז כאילו, אני חושב שזה בהפשך נראה שזה דוק הפוך, מה שאתה אומר. הגמרא כאן מתארת מצב כזה, שבבית המדרש היו יושבים, ומתוך הלימוד הם התחילו להגיע לפחדים. ושמעו, בית המדרש היו יושבים, ושמעו קול מאחורי בית המדרש. כסבורים היו שבאו להם אויבים. דחקו זה בזה, והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. אומר כאן הרב קוק, לא דווקא את הפעולות החומריות, את החיים החשכים של עסקי החומר, מהפך הדמיון לרעה, כשידו כבדה מצד ההתמכרות היתרה לצידו, אומר הרב, מהפך גם כן את האור לחושך. אומר הרב, הדמיונות זה לא רק באינטרנט ובטלוויזיה. אלא אדם יכול גם ללמוד תורה בדמיונות. מה פירוש? מה פירוש ללמוד תורה בדמיונות? הכוונה היא כזו. אתה לא באמת רואה, אתה, מה? מה פירוש חושב שהוא לומד? אתה פותח ספר. ואתה, קוראים לזה בשפה צבאית, אונס את המפה. כוונה, יש לך מחשבות, יש לך דמיונות, יש לך, אתה יודע מה זה תורה, אתה יודע מה זה שבת. אתה כבר יודע, אתה... ואתה מאמיס על מה שאתה רואה, אתה כאילו רואה, אתה כן, אתה יודע, אתה מכניס את המחשבות שלך, את הרגשות שלך, על מה שכתוב. כי אתה לא משועבד לאמת. אמרנו שבעל הדמיון לא חותר לדעת את האמת. בעל הדמיון רוצה לסדר את המציאות עם ההרגשות שלו. המטרה שלו בחיים, להסתדר. מה המשמעות של מטרה בחיים להסתדר? הכוונה שהוא יסתדר עם המציאות. למשל, הוא לומד ספר, אז הוא לא שם את עצמו בצד, אומר, עזוב אותי בצד, כן? אני עכשיו רוצה לדעת את האמת, כן? אלא הוא מכתחילה כבר מכניס את כל הרגשות שלו ללימוד, כן? אומר כאן, בפסקה כאן שקראנו עכשיו, אומר הרב קוק, שזה סכנה איומה. האור הופך לחושך, תראו, מהפך את האור, הרב קוק קורא לאור לתורה, נכון? תורה זה אור, תורה זה רוחניות, כן? האור הופך להיות לחושך. וממקום שהאורה צריכה לצאת, מבית המדרש, משם יוצאת מערה. מערה זה, בעצם זה מחלות. מחלות רוחניות יכולים לצאת מאחד שלומד תורה באיך שבא לי. שמעתם את המילה מתחבר, בא לי, אתם מכירים את המשפטים האלה? משפטים של הדור שלנו, כן? כי הוא מעמיס את הרגשות הסובייקטיביות שלו בתוך הבית מדרש. ולכן הוא מגיע למסקנות מאוד מאוד מעוותות בלימוד שלו. כן? מה?
בגלל שאין לו בית מדרש.
לא, יש לו בית מדרש.
יש אנשים,
כולם עם דמיונות. הוא, כל החבר'ה מדמיונות. עם פלאפונים ואייפונים וקייפונים, כולם ביחד. זה תרבות. זה תרבות. אתה מבין? זה תרבות של הביס לי. שמעתם עליה? לי. זה תרבות שלמה. אז אתה לא משאיר את הדמיון ברחוב. אתה מכניס אותו לתוך הגמרא. אז אדם יכול ללמוד 10 שנים בישיבה, אבל הוא בעצם מעמיס את כל המחשבות הסובייקטיביות שלו להשתכנע על ידי התורה. אז יותר מזה, זה לא רק שזה לא תועלת, אלא עדיף שלא תפתח את הספר. עדיף שלא תלמד. ובלימוד תורה צריך ענווה. מה פירוש ענווה? טוב, יש לך הרבה מחשבות, ויש לך הרבה תיאוריות, זה טוב מאוד. תיאוריות זה דבר מאוד מאוד חשוב. שים אותם כרגע בצד ותקשיב. פתח את האוזניים, כן? אבל אם אתה עושה, הרב כאן מדבר על מצב כזה שאדם, יכנסו לבית המדרש עם כל הדמיונות שלהם. אז עדיף שלא תלמדו. חריף להגיד את זה, אה? כך כתוב. כמו שהרב קוק כותב כאן. כן. אז אתה אומר שכולם עומדים מיונות, נכון. אתה בעצם טוען שאין כזה דבר שאני, קודם כל התיאור שלי הוא אמיתי, רק אתה אומר כולנו ככה. בוא נאמר, אתה מסכים שבעצם התיאור כאן יש כאן אמת בתיאור הזה? כן. אתה אומר, אי אפשר להימלט מזה. כן, אבל אין פן שאת היצרים שלי אני מכניס לספרים. זה לא נכון. אתה יכול להגיד, הכל לגיטימי, יש גם פן לגנוב. אתה לא, אי אפשר להגיד מה שאתה אומר, אתה אומר. יש פן שהוא מצפני עצמו שלילי. אם אדם לא לומד באמת מה כתוב, אלא הוא איכשהו עושה תרפיה באומנות עם הגמרא, לא יודע, הוא עושה...
עם החוקים המבורים אין מקום.
לא נכון, יש מקום.
אם אתה...
כל תורה, כל גמרא, כל חומש, אתה יכול למשוך את זה לראיה לטובתך. אני יכול להראות לך מהחומש שצריך להחזיר את יהודה שומרון. אפשר להגיד לככה, אפשר להגיד אחרת, אפשר להגיד הכל. אם אדם קורא לכוח הדמיון, שלא האמת היא נר לרגליו, אלא איפה אני כלפי האמת זה נר לרגלי, אז כל דבר אני יכול לקמת לאן שאני רוצה. אם אני מספיק אינטליגנט, כן? אם אדם הוא מספיק אינטליגנט, הוא יכול למשוך את הספר לאן שהוא רוצה. מה? אז איך לומדים? קודם כל צריך לדעת, לפי מה שאמרתי, יש כאן כלל. לפתוח ספר, סתם, זה לא פשוט, לפעמים זה מסוכן, עדיף שלא לפתוח ספר. אם האדם נכנס עם האייפונים והפלזים, הזה שלו, עם הפרסומות שלו, צריך קצת להתנקות. מה? התרבות שלנו היא תרבות של דמיון, אז להיכנס לבית מדרש ככה, זה לא פשוט, ואני לא רוצה לפרט. אני חושב שיש היום אנשים שהם עם זקן, כן, זה ציבור, אני לא רוצה להגיד את זה בציבור, אבל... אני חושב שיש אנשים שאפשר להגיד להם שהם יודעים תורה, אבל אתה רואה שהם מכניסים את כל התיאוריות שלהם לתוך הספרים, ומתוך כך יוצא חוסר יראת שמיים. מתוך כך יוצא דעות מאוד 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 רחוקות מתורה. לא רוצה לפרט. מאוד מאוד רחוקות מתורה. אבל לא שהם לא אינטליגנטים, אינטליגנטים, אפילו הם באים ממקום טוב. אלא מה, הם לא מנקים את עצמם, הם מכניסים את כל הסובייקטיבי שלהם בתורה. כן, אז מה יוצא? כן, רק שלילה. כן. או, אתה צודק. עכשיו אתה אומר, לכאורה, כל לימוד בסוף, אז זה השאלה מה הסדר. אתה קצת רמסת לזה. שאלה מה סדר הלימוד. אבל נגיד יותר קיצוני מזה. תראו, בדף מספר 3, בסדר? הנה, הדמיון שבחיינו 3. דוגמה של דמיון של עירת שמיים, של דמיון שמקלקל. יש נושא שקוראים לו מה זה עירת שמיים. בסדר? אני עכשיו בא למכון מאיר, ואני רוצה להיות עירי שמיים, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להיות דתי. בסדר? בא לי עכשיו, אני רוצה. עכשיו, בהסתכלות אנושית, מה זה עירת שמיים? סתם, אדם לא למד ספרים, לא למד, ביום הראשון למכון מאיר. הוא רק קצת קורא עיתונים, הוא יודע מה זה דתיים, הוא בלב, בהרגשה שלו רוצה להיות עירי שמיים.
מה זה עירת שמיים?
מה זה עירת שמיים רגשית?
רגשית?
כן.
כשאני
כן. עכשיו בהרגשה שאני רוצה לראות עירי שמיים, לא יודע, נפלתי, הייתי באודו, הייתי בסמים, לא יודע, משהו כזה, התגלגלתי, אמרתי, יאללה, נמאס לי, אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא.
מה? אני רוצה להגיד לך משהו?
כן.
אתה כאילו מגיע למכון מאיר ואתה מובל באיזשהו דרך.
כן.
חלק מעירת שמיים שאתה נותן עצמך שביל אותך כי אתה מאמין שזה נכון. ממונת תמימה.
כן, לא, לא, אבל בציור שלך, בציור הדמיוני, אתה עכשיו נכנס.
עירת שמיים?
כן. מה זה עירת שמיים בציור הדמיוני? אחר כך נראה, זה דוגמה. זה הרב נותן כאן דוגמה של תפיסה שכלית ותפיסה דמיונית. לפני שניכנס לזה, יש פסקה ברב קוק, מקום מספר אחד. הרב כותב משפט מאוד מעניין. לפעמים, יש ספר מוסר אביך, לפעמים מזיק הדמיון של עירת שמיים יותר מכל דמיון נפסד שבעולם. מאוד מעניין. זה משפט מאוד חריף. מה זה נפסד? אומר שאם אדם לוקח את הדמיון, לא נשאר בפלאפונים ובפרסומות, אלא את הדמיון הזה, הוא משתמש בו גם בבית המדרש. כך הוא לומד תורה בדמיונות. בסדר? אז הוא אומר, זה יותר גרוע מאשר דמיונות של סרטים וכו' וכו'. עכשיו דוגמה. עכשיו ניתן דוגמה. מקור מספר 2. יש גמרא שאומרת ככה. בסדר? אני קורא את המקור וזה מאוד מעניין. אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם ערום ביראה. על מי, מה זה ערום? קודם כל, מלשון מה? ערמומי. אבל בעצם הכוונה היא שכלי. הכוונה היא, תפסוק את הרגש, תעצור את הרגש שלך, ערום מלשון שכל, וקצת להמעיט את הרגש. הוא אומר ככה, יש הבדל. בין מי שמתנהג בציור עירת שמיים כפי השכל, או שיתנהג בה לפי הדמיון וכוח המדמה בלבד. הכוונה, איך שאני מרגיש, לפני שלמדתי, איך שאני באופן סובייקטיבי, בלי ללמוד איך מצטייר בעיניי. אני עוד באוטו, לא באתי מכון מאיר. יום אחד אני יושב על איזה הר, ואומר לעצמי, וואלה, אני הולך על זה. איך אדם מצייר לעצמו מה זה להיות ירא שמיים? אז בואו נראה. כי בראשית ההשקפה הדמיונית, אין אם יראת השם דבר כי אם ציור היראה האלוהית בלבד. כוונה, יראת שמיים, זה כוונה, כך אדם חושב לעצמו, וואלה, במילים אחרות, להתחבר לאללה. בסדר? בעברית, להתחבר לאללה. אין לזה שום קשר לבן אדם לחברו, אין לזה שום קשר להתקשר לאמא להגיד בוקר טוב. זה משהו רוחני, זה משהו מיסטי. הפוך, לפעמים אדם בא ביראת שמיים ממקום דמיוני, מצד שהוא בורח מהעולם. אני נמאס לי מכל הנימוסים האלה, וכל הציבוכים של העולם הזה, ולעמוד במסדר ובמשם וזה וזה. לברוח מהעולם הזה, ולהתחבר למשהו שהוא מעל העולם הזה. למציאות נצחית כזאת, כן? בורא שמיים וארץ, כן? ובכוח הדמיון, אין קשר בין לשים כיפה, לבין לחייך. יש קשר? הדמיון נגיד אין קשר. כן? ואם הוא מגיע לבית מדרש, ושם אומרים לו, תשמע, אדוני, תלך לטיול, זה חלק מיראת שמיים שלך. הוא אומר, הרבנים האלה הסתובבו להם השכל. הרבנים האלה לא בעניינים. יראת שמיים, כן, זה דוגמה, כן? זה בדיוק דוגמה של תפיסה דמיונית, שאדם נכנס עם הדמיונות שלו לתוך הבית מדרש, כן? והוא משכנע עצמו שזה יראת שמיים. אני חוזר. אומר הרב, באופן דמיוני, יראת שמיים, מה היא? להתנתק מהשטח, להתנתק מהמציאות, להיות בפנן. בפנן רוחני כזה. אין לזה שום קשר למידות. אין לזה שום קשר לפרקטיקה. כן? וגם אם הוא רואה בספר, הוא לא רואה, הוא עיוור, הוא לא רואה, כתוב בספר, הדמיון שלו לא מאפשר לו להשתכנע שזה לא נכון. אומרים לך, אדוני, חלק בסיסי בירת שמיים, שאתה הולך, תגיד בוקר טוב לחבר. הוא לא משתכנע, למה הוא לא משתכנע? כי מה תופס אותו? מה, הוא כבול במה? בדמיונות שלו, הוא לא מוכן להשתחרר בדמיונות שלו. למה? כשהייתי בהודו, מה חיפשתי? איזה משהו רוחני, מיסטי. ואתם לא תשכנעו, גם הרבנים לא ישכנעו אותו. שום דבר לא ישכנע אותו. הוא בדמיונות שלו. בוא נראה את הדברים לפנים. זה דוגמה, כן? זה בדיוק דוגמה של כאילו אמת דמיונית ואמת שכלית. בסדר? נראה את הדברים לפנים. אז הוא אומר, כי בראשית ההשקפה הדמיונית, אני חוזר שורות אחורה, בסדר? אם אין יראת השם, אין אם יראת השם דבר, כי אם ציור היראה האלוקית בלבד. ואין מקום אימה לדרך ארץ, לנושיות וכבוד הבריות. מה הקשר בין יראת שם להגיד לפני שבת, שלום שבת שלום לאימא? הפוך, זה מוריד אותי, זה לא קשור ליראת שמיים. כיוון שיראת השם ממלאת את לבבו וכל רגשותיו, אצלו זה מאוד רגשי, מאוד רוחני, זה מתנתק מהעולם, זה משהו כזה, מאוד כללי כזה. אומר, איפה ייכנסו אלה החיובים האנושיים בלבבו. אומר הרב, הוא לא אם אתה תגיד לו, תשמע אדוני, זה בלי כפוך מה שחשבת. 180 מעלות מה שחשבת. אתה רצית לשים כיפה כדי לברוח מהעולם? בא הרב ואומר לך, אדוני, אתה טעית בכתובת. פשוט טעית בכתובת, בלי כפוך. שים כיפה כדי להתחבר לעולם. אז אומר הרב, אין לו מקום בלב להשתנות. אין לו מקום בלב, הוא לא משתכנע. הוא ממשיך להיות מקולקל. ככה, זו פסקה מאוד חריפה. אין לו מקום בלב, כי הוא בא עם התזות שלו, התזות הדמיוניות שלו. זה לא בא מתוך חקר האמת, זה מצד איזשהו הרגשה מצוקה רוחנית כזאת, שהוא רוצה לצאת מהזבל ולהגיע לקדושה, נכון? הרי למה אנשים לפעמים שמים כיפה? למה? כי לפעמים מרגישים כמה זהו, יאללה, אינטרנט, יאללה, העולם הזה מספיק חומרי. אני רוצה משהו יותר רוחני כן? להתעלות מהעולם. זה הרגשה נכונה. להתרומם מעל העולם הזה. ואני נכנס עם התזה הדמיונית הזאת לבית מדרש. לא, יש מושג כנקרא, לא יעזור בדין. הוא תקוע בראש שלו, בדמיונות שלו, שלהיות ירא שמיים זה להתנתק.
עכשיו הוא הייתה ידיעה בעיתון.
והוא לא יהיה יותר עדין, והוא לא, כן, מה אתה אומר?
עכשיו הייתה ידיעה בעיתון, אני מצטט אותה, שחוזר בתשובה, הוא
כשאת עולה במשטרה,
כי חוזר בתשובה,
היא קראת אימו, כי... טוב, טוב, לא, לא, אנחנו לא שופטים.
לא,
לא, שופטים. אבל זה ראית הנרות
שבת,
שאם יש לנו שרות להדליק,
אני לא
מתחיל עכשיו
על התהליך הזה, זה
כמו
כמו
שאת
מזכיר.
אנחנו לא שופטים אנשים.
נכון,
דוגמאות,
עזוב
דוגמאות, כל אחד יודע בלב שלו.
זה רק,
מה?
זה היה
להתנתק.
כאילו, אנשים באמת
רואים
את
העיקר... אתה רוצה להוכיח שיש דבר כזה? אתה צודק. אני יודע, לא צריך את העיתון.
והדוגמה הזאת,
רציתי להוכיח,
זה באמת
אנשים לפעמים מסתכלים
על
הדגת
נרות, ולא
על
מה שאתה עושה.
כן, כן, זה פשיטה, זה רק דוגמה, בסדר? זה דוגמה.
אני לא
שופט אחר. כן, כן, בוא נראה. אבל מי שמסתכל ביראת השם בשכל, כוונה, נכון, יש לו דמיונות. הדמיונות הוא שם בצד, והוא עכשיו לומד מה כתוב בתורה. לא מה אני חשבתי. והתורה מגלה לי שיראת שמיים זה איך אתה מתנהל ביום יום. כן, זה סוג של דוגמה של חשיבה שכלית. כן? בוא תראה איך התורה אומרת לך. לא מה אתה חשבת, איך התורה בונה לך את המושג שנראה יראת שמיים. בוא נראה. אבל מי שמסתכל ביראת השם בשכל, יכיר כי מטרת יראת השם היא לתקן כל דרכיו על דרך התיקון היותר טוב ויותר נאה. הפוך, אתה צריך לעשות, אתה צריך לפעול, אתה צריך לעשות מצוות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. אתה צריך לא להתנתק מהמציאות. עד רבה, צריך להיות יותר פעיל, יותר בן אדם לחברו, יותר לחייך. כלומר, יוצא, נעצור כאן, הפסקה כאן יותר ארוכה, אבל הפסקה כאן היא דוגמה, זה דוגמית. דוגמית למה קורה לבן אדם שהוא נכנס לבית המדרש עם הדמיונות שלו, והוא לא מסוגל לעזוב אותם. אז אפילו שיהיה איזה 4 שנים במכון מאיר, הוא יתקע במחשבות שלו, והוא לא ישתכנע. ולכן מה צריך לעשות כשלומדים בית מדרש? מה צריך לעשות? להשתחרר. להשתחרר. אני יודע שבאת בשביל מכון מאיר כדי לברוח מהמציאות, זה קורה. יש אנשים שהם, היה להם הסתבכו וזה, כל מיני צרות בחיים, באים ככה כדי להתרום מהם. אבל עכשיו תיפתח למשהו שלא חשבת עליו. תיפתח באמת לאיזשהו אמת שלא ידעת אותה עד היום. בסדר? זה תנאי. זה תנאי. ואני חושב שיש כאלה שהם לא שמה, שפשוט הם עדיין אחוזים נאחזים ב-4, כן, ב-10 אצבעותיהם, בדמיונות, וזה קלקול. בסדר? זה מצד אחד. אבל מצד שני, כבר חבר'ה כאן אמרו, הרי זה לא נכון. הרי אנחנו לא יכולים לברוח מהדמיונות. כן? עכשיו, זה לא רק שאתם צודקים, אלא הרב אומר, יש כאן כמה גמרות שמהם משמע שלא רק שזה נכון להשתמש בכוח הדמיון, אלא ששכל בלי דמיון זה לא פחות גרוע מדמיון בלי שכל. עוד פעם, שכל בלי דמיון זה לפעמים הרבה יותר גרוע מהפוך. כן? מה? שאלה של מינון ושאלה של סדר. קודם כל, יש לנו 2 פסקאות, וכאן שמאוד מעניין. פסקה מספר 3, אני אגיד אותה בעל פה, אין הרבה זמן, אני אגיד אותה בעל פה. הגמרא, עכשיו יש גמרא במסכת שבת מאוד מעניינת. עכשיו, אביי, מסופר עליו שהוא היה לו הרבה חוכמות. היה חכם העולם, ידע לתח את העולם. והגמרא אומרת ככה, הם ישבו ברחוב, ישבו, פתאום ראו עדר עיזים. מישהו כאן היה רואה עיזים? מישהו... איש שטח, אני אירוני, אבל יש... כן, אז הם ראו עדר עיזים. עכשיו, בעדר הזה היה גם עיזים וגם כבשים. אז מי הולך לפני מי? העיזים לפני הכבשים או הכבשים לפני העיזים, תנחשו? העיזים לפני הכבשים. אז ככה הם ישבו, מעניין, המוראים ישבו, וככה דיברו ביניהם. תראה תופעת טבע מאוד מעניינת. באופן עקבי, אתה רואה את העדר, קודם כל העיזים, אחר כך כבשים. בארמית, איזי מסגן בראש עדרה, והדר אימרי. הדר זה אחרי, מה זה אימרי? כבשים. אז אומר לו, אז בוא נראה. אומרת הגמרא, אמר לי, מה איתה מה? כלומר, מה הסיבה? אתם רואים בפנים? מסגן, איזי מסגן, איזי זה איזים, מסגן, הולכים, הולכות, בראש עדרה, בראש העדר, ואחר כך אימרי. אמר לקבריאתו של עולם. אז כאילו, מעניין, מתוך כל מיני תופעות טבעיות לומדים חוכמות. זה מאוד מעניין, חוכמת האמוראים. אבל שים לב תופעת טבע מאוד מעניינת. קודם כל העיזים, ודרך אגב, מה לפי רוב הצבע של העיזים? מה הצבע של העיזים לפי רוב? לפי רוב שחור, הרבה פעמים שחור. ומה הצבע של הכבשים? לבן. אז אומר לו ככה. אז אומר לו, תשמע, מזה נלמד חוכמת חיים. מזה לומדים חוכמת חיים, זה קשור לנקודה הזאת של דמיון. אומר, כבריאתו של עולם, מעיקר החשוכה, מעיקר הכוונה מהתחלה חושך, שחור, והדר מאורה, ואחר כך לבן. תסתכל, אתה רואה, הנה, כל פעם, תמיד, באופן עקבי, תמיד העיזים השחורות לפני הכבשים הלבנות. אז הרב קוק מסביר שהמשפט הזה כבריאתו של עולם, כוונה, ככה העולם נוהג. עכשיו הרב קוק מסביר שזה בדיוק קשור לנושא של הדמיון והשכל. כי עוד דבר קשור לעיזים, חוץ מזה שהעיזים שחורות, העיזים הן פסיזות. הן רצות, למה הן ראשונות? למה הן ראשונות? הן מאוד פסיזות. הן לא כמו כבשים, ככה לאט לאט, מיושבות. העיזים יש להן תופעה של לרוץ קדימה. כן? זה פסיזות כזאת. וגם העיזים הולכות, ככה הרב מתאר את זה, שהעיזים עושות אבק. והכבשים לא עושות אבק. למה? זה נכון. למה העיזים עושות אבק? אחי אורה, קדימה, זזות, מכאן, לשם וזה, כל מיני. והאבק זה כמו, ענן זה כמו דמיונות, זה כאילו משהו מערפל קרב, כן, ערפל כזה. אז אומר הרב, שבעצם הגמרא כאן רומזת לנקודה הזו, שתמיד כשאדם בא לעסוק בנושא, הוא לא חושב שכלי, הוא בא ממקום סובייקטיבי. כלומר, באמת, בהתחלה, מה שכתוב כאן חשוכה, כוונה עיזים, זה האנרגיה הזאת, הלא שיטתית. דוגמה, אדם בא, שומע שיעור פה, שיעור שם, לא שיטתי. הוא קופץ, הוא מתלהב, כן, שמעתי שיעור כזה, שמעתי שיעור אחר. כן, הוא לא חושב שכלי. הוא בא ממקום רגשי. הוא בא ממקום של דמיונות. האם זה לגיטימי, כן או לא? אומר הרב קוק, בשלב ראשון כן. לא רק בשלב ראשון כן, אין ברירה. כי אם אדם, כי העיזים יש בהם יתרון. מה היתרון של העיזים האלה? מה ההבדל בין האופי של העיזים לבין האופי של הכבשים? העיזים יש להם אנרגיות. הן רוצות לזוז. כן, הן מנסות ככה לפי איך שהרב מתאר כאן, הן המנוע של העדר, הן בראש העדר, והן כל הזמן מנסות להזיז את הכבשים הרדומות האלה. כן? ואומר הרב, זו תופעה של כל תהליך שכלי, כל לימוד. בהתחלה זה הרפל. בהתחלה אתה בא ממקום מאוד מאוד לא שיטתי. מאוד מקום מאוד סובייקטיבי. כי אין מה לעשות. אנחנו בני אדם. מה שאתה אמר? כן, עכשיו. אנחנו בני אדם. ואנחנו לא יכולים לדמיין שאנחנו באמת חותרים לאמת. זה עצמו דמיון. מי שחושב שהוא עכשיו, כן, רק האמת מעניינת אותו, ולא מעניין אותי הרגשות שלי, ולא מעניין אותי החולשות שלי, אני בא ממקום מאוד נקי, זה לא נכון. בשלב הראשון, זה שלב העיזים. שלב הפזיזות, שלב הדמיונות. ולכן, דרך אגב, זו הסיבה של ללמוד תורה, אי אפשר בחצי שנה קורס. זה לא קורס. למה? בקורס אתה עושה, זה, אתה יודע, טק-טק-טק, חודש, חודשיים, גמרת, אתה הולך לקורס הבא. בתורה, כאן הדיבור על תורה. בתורה צריך שנים. למה צריך שנים בתורה? כי שנה בזבזת על דמיונות. כך הרב כותב כאן. שנה ראשונה זה כאילו איכשהו זה העיזים, זה... אתה מתרוצץ ואתה מנסה לסדר לעצמך ואתה הולך... העיזים גם הולכות אחורה קדימה. זה כמו כלבים לפעמים, כן? הולך אחורה קדימה וזה לא שיטתי, לא בונה שום דבר. עושה אבק, לא חושב בצורה רצינית, כן? אז אומר הרב, זה חלק מהתהליך. שלב הראשון, אתה בא לא ממקום של חקר האמת באמת. אתה ממקום של להיפגש עם המציאות ממקום מאוד סובייקטיבי. רגע, דמיונות. והדר נאורה. מה זה נאורה? אור. אור זה ביטוי של מה? בחזל, אור זה שכל. אור זה ללמוד את האמת מצד האמת. זה הרב, זה תהליך איתי. זה כאילו ילדותיות. יש לנו שלב של ילדותיות, ויש שלב של בגרות. כלומר, שאדם לומד תורה, בשלב הראשון, אין קיצורי דרך. בשלב הראשון אתה לומד בצורה ילדותית. מה פירוש ילדותית? אתה תלמד מה שבא לך. סתם, אתה הולך לבית מדרש, אתה פותח ספרים, איזה ספרים אתה פותח? מה שבאמת צריך או מה שבא לך לפתוח? מה שבא, כן, זה שלב הדמיון. לגיטימי או לא לגיטימי? לגיטימי! כי זה תהליך הזה, שאתה בא ממקום, הייתי קורא את זה איזשהו סקאלה כזה. אדם מתחיל ממקום רגשי, סובייקטיבי, שיש לו מקום. הוא רוצה, הוא מרגיש, הוא בא, מה זה, להיות דתי זה כיף, לא יודע מה. כל מיני דמיונות, לא יודע, הוא חושב שהוא כתוף מלאכים, הוא חושב שהוא יהיה הרב עובדיה, לא יודע, כל אחד עם הדמיונות שלו. בטוח שכל אחד שבא ללמוד, נגיד, מכון מאיר או כל מקום, יש לו שק דמיונות בראש. אחד חושב שאם מכון מאיר, שילמד תורה, הוא יהיה הכי צדיק בעולם, הוא יהיה הדין, לא יודע, זה דמיונות, כן, כמובן זה דמיונות. יש לו, זה לגיטימי, אתה בא עם השק הזה, בשלב הראשון אתה מחפש את עצמך. לגיטימי. ולהגיע, ולאט לאט, מתוך לימוד התורה, לאט לאט, וואלה, יש דבר שכחתי, לחפש את האמת. הסימון יורד אחרי הרבה זמן. הרב כאן לא מתאר זמן, אבל זה זמן. שלב ראשון, איזי. מה הכבוש איזי? דמיונות. ועכשיו, לאט לאט אתה לומד תורה, ופתאום לאט לאט יורד הסימון. מה הסימון שיורד? בוא נתאר, מהו הסימון? שהרגשות שלך זה דבר מאוד חשוב, לא זלזלנו. והשאיפות שלך והדמיונות זה דבר מאוד חשוב, לא זלזלנו. אבל יש עוד דבר לא פחות חשוב בעולם, שהוא אמת. יום אחד אתה אומר, וואלה, אני רוצה לדעת, אני בא ממקום שלא פחות חשוב לי הצד הסובייקטיבי, עכשיו אני בא לדעת מה אמיתי. האם אמיתי לקיים מצוות כן או לא? האם אמיתי ללמוד גמרא כן או לא? האם אמיתי להתחתן כן או לא? האם אמיתי כן... האמת כאן מקבל משקל, משקל הרבה יותר גדול מהרגשות שלי. וזה סקאלה כזו, זה לא שחור לבן, בסדר? העיזים והכבשים זה לא שחור לבן. בגמרא זה שחור לבן, כן? אבל מצד האמת זה סקאלה כזו, לאט לאט. מתחיל למקום ש 90% סובייקטיבי, 90% רגשי, לאט 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 לאט, אדם מתחיל לחשוב אמת. כן? אז ההשלכה המעשית של זה, שמי שמתחיל ללמוד לא להיבעל מזה שהוא מתבולבל והוא... כן, טוב מאוד, זה השלב. אין קיצורי דרך בתחום הזה. שלב הערפל הוא שלב לגיטימי. בוא נראה את הדברים בפנים. הדרך של התעלות המחשבה מתחיל תמיד מרעיונות עמומים. מחשבות מטושטשות. משהו בערך, מה אני רוצה? לא יודע, להיות דתי, כן, למה סבתא שלי, סבא שלי, סבא שלי הדתי היה רב. מכירים את זה? אבא שלי היה רב, סבא שלי היה רב. לא יודע, כל מיני... זה אני רוצה גן עדן, אני רוצה... כל מיני מחשבות מאוד יפות, מאוד... אבל מטושטשות, לא ברורות. לא, אין להם כאן משהו שיטתי, שכלי. כן? בוא נראה. הדרך של התעלות המחשבה מתחיל תמיד מרעיונות עמומים. מחשבות מטושטשות. שמתוך התכונה הרפילית שבהם מתנשא רק ענן גדול של דמיון. אבל מתוך זה לאט לאט יתה שכל. כבר יש כאן הרבה אנרגיות שהן מעולות. כי משהו בפנים בוער בי. אני לא יודע מה. משהו בפנים בוער בי. אני רוצה תורה, אני רוצה קדושה, אני רוצה להיות טוב. זה דמיון, אבל מהדמיון הזה לאט לאט ענן נשקע ויבואו הכבשים. בוא נראה. אומר הרב, אבל בתוכו אוצר גדול נמצא. שברבות הימים, זה תהליך, המחשבה מתבררת, ומתוך החושך יבוא האור. אז אומר כאן, המעמד הקבוע של הצון בלכתם בעדר, מסכימו עם סדרי המחשבה האנושית, עוזרים העניינים זה לזה. הרב אומר שהעדר כאן זה המשל, כן, העדר של הכבשים, זה קשור לנקודה הזאת של מחשבת האדם. אומר ככה, ואלמלא המחשבות הרפיליות, שהן ממלאות את הנפש בתחילה, תמיד, לא היה שום מקום לכל אותו הריחוש של הערת השכל שיצא לפועל. הרב אומר כמשפט מאוד מעניין. אם אין שלב של אנרגיות, אם אין שלב שאדם בא ממקום סובייקטיבי, לא יהיה שכל. כי ללמוד תורה זה לא אוניברסיטה. אני חוזר. עכשיו אני אומר דבר יותר קיצוני. מי שבא רק בשכל, מי שלומד תורה רק ממקום מנותק. אני קר, אני בא... כדי לחקור את האמת. אני פילוסוף. אני לא בא ממקום רגשי, אין לי שאיפות רוחניות, אני נקי, אני דף חלק, אני בא לחקור את האמת. האם לימוד תורה כזה יביא לי יראת שמיים? כן או לא, חבר'ה. למה לא? כי זה לימוד תורה שלא נוגע בך. זה לא נוגע בך, זה אוניברסיטה. זו אוניברסיטה. כן, תחשבו שאדם הוא באוניברסיטה, הוא רוצה ללמוד היסטוריה. הוא לא בא ממקום של אנרגיות, הוא סתם רוצה לדעת חקר האמת. הוא לומד מתמטיקה, היסטוריה, כן?
אני יכול להגיד מתוך שורי
נשמע, בוא נשמע. מה, שכלי? זה יותר מסוכן. הרב, יש כאן... יש עוד זמן? תראו, נקפוץ למקום מספר 4. יש הלכה, לפני שהראית, יש הלכה, שאסור להחזיק, לגעת בספר תורה, מה? בצד, מי נתפחת? יש בזה כמה מנהגים. בצד של הקלף, של הכתב, זה ודאי, כן? אבל להרים ספר תורה, להרים ספר תורה, ערום, כוונה, מה זה ערום? בלי ה... או, לפי אשכנזים, מה זה המעיל? הספרדים זה בית, כן? כזה כבד, לא יודע מה, כן? אז ההלכה אומרת שאסור לאחוז. נגיד, אני רוצה לקחת ספר תורה מהבימה, לאחר, כן? אז צריך לקחת אותו עם עטיפה. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, מקום מספר 4. האוחז ספר תורה ערום, בלי עטיפה, נקבר ערום. אומרת הגמרא, מה זה לא הגיוני, מה ערום? מה קוברים את הכריכים? אז הגמרא אומרת, לא משנה, אנחנו נקצר את התהליך. הגמרא אומרת, הכוונה, הוא נקבר ערום ממצוות. הרב כותב, מה הקשר? מה הקשר בין זה שהוא מחזיק ספר תורה בלי עטיפה, לבין זה שהוא נקבע ערום מצוות. זה מוזר, גמרא מוזרה. אני אגיד את הגמרא, הרב קוק מסביר כאן, אני אגיד בעל פה. הרב קוק אומר רעיון מאוד עמוק. מה זה להחזיק ספר תורה ערום? בהקשר שלנו. זה ללמוד תורה כמו אוניברסיטה. כמובן, לגעת בתכנים ישר, בלי רגשות, בלי עטיפות, בלי דמיונות, בלי התלהבות. נקי, אוניברסיטה שקט, מסודר, חקרני, פילוסופי. אומר הרב קוק, אם אתה בא רק משכל, אתה בא בלי התלהבות, אתה אומר בסוף אולי אדם משכל יכול... אולי, אבל זה דרך עקומה. יש תפקיד לשלב של, של הרגשות. והרב אומר שהמטפחות של הספר תורה, או המעיל, או הארון של הספר תורה, במשל זה הצד הרגשי. שזה לא הספר תורה עצמו, הפוך. זה כאילו מפריע לך להחזיק את ספר תורה, זה מעכב. אבל דווקא השלב הזה של הדמיונות זה שלב חיובי. למה זה שלב חיובי? כי בלי זה, זה סתם, זה באמת תורה, זה סתם, אתה לומד אוניברסיטה, זה כמו ללמוד מתמטיקה. הרי מי שלומד מתמטיקה נהיה משולש, אין יודע, מה? מי שנהיה היסטוריה, לומד היסטוריה, הוא נהיה... לא, הוא סתם לומד, זה... אז הוא לומד גמרא. יש אחד שלומד גמרא, יש אחד שלומד מתמטיקה. כן? אז דווקא מי שבא ממקום רגשי, דמיוני, כן, הוא רוצה, מה זה בא לי להתמלא, בא לי להתחבר... השלב הזה של העיזים, כן? שני הפסקאות האלה מחברים אותו שלב. שלב העיזים הוא שלב חשוב. ואל תשמעו לכל רב שיגיד, עזבו, עצבו את הרגשות שלכם, מה אתם מתלהבנים? כן? מיד לרוץ לשכל. כן? לא, לא. הנקודה הזאת של ההתרגשות, יש לה מקום. צריך לדעת, אבל כשלומדים תורה, בשכל. אז נסכם. אם אדם פותח את הספר... והוא קורא, לפי הדמיונות שלו, זה טוב או לא טוב, הוא מסכם. פותח והוא לומד, כשהוא לומד, אבל הכלי העבודה שלו היא כלי דמיוני, זה אסון בינלאומי, מסכם. זה אסון בינלאומי. למה? כי את מי אתה לומד? לא את הקדוש ברוך הוא, אתה לומד את עצמך, אתה, יש לך דמיונות, ואת הדמיונות שלך אתה מכניס לספרים, אז זהו, אל תלמד, בשביל מה? זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע, אם אני בא, אם אני לומד תורה במקום קר ומנוכר, אז נקבר ערום. ערום ממה? מצוות. מה פירוש ערים ממצוות? זה תורה שלא תפתח בך את היראת שמיים. זה תורה שלא תפתח בך את הצד היראת שמיים המעשית. כי זה לא נוגע לחיים שלך. זה כאילו מקום אובייקטיבי. אני לומד, אני מהאום. יש אדם שלומד תורה מהאום. שכלי. אני חוקר את הרמב״ם. אני חוקר את הגמרא. כן? לא, אני לא, אני שם את עצמי בצד. לא מעניין מה אני. מעניין אותי, זה אסון לא פחות חמור. זה אסון לא פחות חמור. עכשיו, מה הדרך הנכונה? אז זה, ראינו מקום מספר 3. בוא נענה, וזה נעצור. מהי הדרך הנכונה? ששלב הדמיון הוא שלב חשוב. זה שלבים. אתה בא, למה אתה בא ללמוד תורה? לא יודע. ככה, לא יודע, חשבתי שאם אני עם התורה, אני אהיה מלאך. האם זה נכון לבוא להגיד לתלמיד הזה? עזוב שטויות! מה? עזוב את הדמיונות שלך! לא. לא. שלב של עיזים זה שלב חשוב. שלב ההתלהבנות, זה, התשטוש, זה שלב חשוב. לאט לאט. לא יודעים. רואים, כן, אז כאן באמת יש לנו כאן, נעצור כאן.
אני מחליט כאילו מתן עם הרחב של העיזים או של...
זה, תמיד לאדם מחליט על עצמו, אין כאן מפקד. כן, זה שלב כזה. גם אחד, זה נכון, זה תהליך, זה לא שחור לבן. זה לא שחור לבן, זה לא שלב, עכשיו אני בשלב העיזים. אדם לא מחליט על זה.
לא תהליך התבגרות מסוימת?
נכון, זה התבגרות. עכשיו אנחנו מתארים מהו ההתבגרות בלימוד תורה. עכשיו אנחנו מתארים מהו ההתבגרות בדיוק. שלב ראשון זה שלב שאדם לא יודע באמת. א', זה לא בא ממקום של בקשת האמת. הוא גם לא מגיע לאמת, לבירור האמת. כן? הוא סובייקטיבי, הוא מתרגש. הוא מתרגש. וגם כשאתה לומד, אל תטעה. בשלב הראשון שאתה לומד, אתה לומד את עצמך. בסדר, אין מה לעשות. זה שלב מסוים שהוא צריך לעבור. כן? לאט, לאט. אני חושב שזה חצי שנה. סתם, אני לא יודע, חצי שנה אני סתם אומר כרגע, אבל כדוגמה, חצי שנה ראשונה, אתה כאן, אתה עובר סביב התורה, אתה בדמיונות, זה בסדר. כן, עם המנוע הזה של העיזים, אתה נכנס לכבשים. נכנס לאור התורה. טוב, נעצור כאן. קצת תיארנו את הסוגיה הזו. טוב, ערב טוב.